עושים טיול עם עינב לנדאו.
שלום וברוכים הבאים לעושים טיול, אני עינב לנדאו, ואני אשמח לקחת אתכם ככה בדמיון לסיטואציה הבאה. אוניברסיטת בן גוריון, קורס בחירה על אפריקה השחורה, חבורה של סטודנטים, בוא נגיד מנומנמים במיוחד, יושבים בכיתה, מחכים שהמרצה או המרצה יגיעו, לפתע, נפתחת הדלת, נכנסת, אישה מבוגרת, שערה כתום כגזר, והיא לבושה לבן מכף רגל ועד ראש. דוקטור תמר גולן, זכרה לברכה, היא זו שבאמת לימדה אותי וגרמה לי להתאהב באפריקה השחורה ובאפריקה בכלל. היא אישיות יוצאת דופן, חיה הרבה שנים באפריקה, איבדה שם את בעלה, זו דרך אגב הסיבה מדוע היא לבושה כולה לבן, כולל הנעליים דרך אגב. כי מסתבר שבאפריקה אות לאבלות זה ללבוש לבן ולא שחור. אז תודה לתמר גולן שהכירה לי את אפריקה, והיום אנחנו נבקר ביבשת המדהימה הזאת, בזכות עירית, עירית רבינוביץ', שיושבת איתי כאן באולפן, ותספר לנו על המסע שלה לאפריקה, שהתחיל מטיול תמים אחרי צבא, ונמשך 10 שנים בהקמת בית יתומים, ופעילויות הומניטריות נוספות. אז אנחנו נמשיך מכאן לרעיון שעשיתי עם עירית, ולאחר מכן נטייל באזור שאני באמת ככה מאוד אוהבת, אזור זיכרון יעקב, נטייל בגני הנדיב, מעיינות, גנים, פארק שעשועים חמוד ביותר, והכי חשוב, כמובן, אוכל טוב. אז ההמלצות לגבי זיכרון יעקב יהיו אחרי הרעיון עם עירית. בואו נתחיל. היי עירית.
בוקר טוב.
אני שמחה שאת ככה מתארחת אתלנו בעושים טיול, ואיך הגעת לאפריקה?
קיבלתי מתנה.
למה דווקא אפריקה?
נכון, כשסיימת את הצבא, דבר ראשון רציתי לברוח, כמה שיותר רחוק.
וכמה שיותר מהר, בדיוק.
אז גם אני רציתי לברוח. סיימתי צבא, התחלתי לחפש עבודה, מצאתי עבודה, וכל מה שעשיתי זה רק לחלום לאן אני אטוס עם הכסף, שהרוויח מהטיפים והמשכורת המצחיקה שעשיתי. ולא הפסקתי לעבוד ולא הפסקתי לחלום, לאן אטוס, אבל לא היה לי מושג. שום דבר לא משך אותי לשום מקום, כי לא ידעתי באמת מה לחפש, למה לצפות. רק המחשבה הזאת על החופש ועל תרבויות חדשות וטבע ואנשים סביבי, ואיזה כיף, חופש. בהתחלה חשבתי על הודו, כולם כן? טסים להודו, מה זאת אומרת? זה היה הודו.
הכי צפוי.
כולם טסים להודו, נכון. גם אני צריכה לטוס להודו. התחלתי להיפגש עם אנשים שחזרו מהודו, עם ניצוצות בעיניים, ושאלתי, נו, ומה ראיתם? וכל מה שהם סיפרו לי זה על הסמים שהם לקחו. זה ממש בייס אותי. אולי אני פחות מגניבה, אבל זה ממש פחות, בייס כן. אותי. אני רציתי טבע, רציתי אנשים, תרבויות. כנראה לא פגשתי את האנשים הנכונים. ואז החלטתי שגם חלק השני של כולם טסים לדרום אמריקה. מה יש בדרום אמריקה? אין לי מושג, אבל אולי שם אני אמצא. התחלתי לחפש עם מי לטוס, מה לטוס, עוד לא הכרתי, לא פגשתי. ואז נסעתי למטייל. יש חנות שקוראים לה המטייל, ששם יש מעבירים הרצאות על טיולים. נסעתי ביום חופש לתל אביב, העיר הגדולה. הגעתי למטייל, ווואלה, יש הרצאה על אפריקה. התיישבתי בכיף. ולידי ישבה בחורה שאין לה שום קשר להרצאה הזו, מלאה בצבעים, עם לק זוהר, החזה היפה של השופע החוצה, היא לבושה טיפ-טופ, עם פן מתוקתק, מעט ושם, אולי לשופינג לניו יורק, את מתבלבלת מותק, אבל לא, היא יושבת ומקשיבה על אפריקה, היא ממש עניינה אותי. התיישבתי לידה, הקשבתי לבחור, לא הבנתי מילה, הוא דיבר על בוטניקה באוגנדה, התמונות היו מרתקות, לא הקשבתי לו, לא הבנתי אותו, כל מה שעשיתי זה רק להתרגש, כי אני טסה לאפריקה. זהו, אני טסה לאפריקה.
שם נפלה החלטה.
נפלה החלטה. פגשתי את אותה בחורה שקוראים לה אסנת אבישג. הכרתי אותה יותר ויותר, היא פשוט ריתקה אותי. היא סיפרה לי שהחלום שלה זה לראות חיות באפריקה, אז היא טסה לאפריקה. באותו יום קנינו כרטיס לאפריקה. ואני בכוונה אומרת אפריקה, ולא מדינה מסוימת, כי מבחינתי אפריקה זה היה אפריקה. עיר קטנה, שכולם נוסעים לשם, לאפריקה. לאחר חודש טסנו אני והיא, לבקר בעיר הזו, אפריקה. הגענו לקניה, הגענו באמצע הלילה. רצינו לקחת מונית ואמרו לנו, נו, 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 זה לא עובד ככה, אתן צריכות לחכות לבוקר, זה מסוכן. טוב, מסוכן. לקחנו את המונית בבוקר, הגענו לאיזו חושה, לאיזה מקום מפחיד, הומי אדם. כשיצאנו, כולם התחילו לצעוק מזונגו. מזונגו זה איש לבן. לא הבנתי בכלל לאן הגעתי. נתתי לו כרטיס של איזה בית מלון, איזה רחסנייה קטנה, לשם הוא לקח אותנו, הכל בסדר. אבל אני ממש נבהלתי. כל האנשים שמסתכלים עליי, עכשיו יעשו עליי לינץ', ייקחו ממני את כל מה שיש לי, ירביצו לי, יעשו לי, לא יודעת מה. זה היה מאוד מאוד מפחיד. אבל כל מה שהם עשו זה רק חיכו אליי. הם לא עשו לי כלום.
זה סוג של שוק.
זה שוק מטורף.
זה משהו...
היינו לבנות היחידות בתא סביבה. לא היו עוד תיירים סביבנו, לא היה כלום. פשוט הגענו לאכסניה מאוד מאוד זולה, זה הכל. אז אף אחד לא נמצא שם, זה הכל. פשוט קראנו לא טוב את החוקים. בתוך האכסניה כן גילינו תיירים, הכל בסדר, והתחלנו לטייל. התחלנו להכיר את אפריקה. במטייל גם פגשתי עוד בחורה שאמרה שניפגש בקניה. וחיפשתי אותה ומצאתי מכתב שהתעלתה לי על הקיר שהיא פגשה בחור ישראלי נוסף, הם מחכים לנו באוגנדה. אז מרוב הפחד לא טיילתי בקניה, לקחנו אוטובוס וישר נסענו לאוגנדה, לקמפלה, כי ממש פחדתי מהלבד הזה, וגם אסנת לא מכירה. אז הגענו לאוגנדה, ושם התחלנו את הטיול. טיול של כל תייר רגיל. טיילנו, ראינו, טיפסנו על ערים מאוד מאוד גבוהים ויפים, נהננו מכל רגע, הכל נהדר, תיירות לכל דבר. ואז הגענו לעוד מדינה, יפהפייה, שקוראים לה טנזניה. היום יש הרבה אנשים שטסים לטנזניה, לזנזיבר ולראות קצת
זה,
חיות.
כן.
זה שיא האופנה.
זה שיא האופנה עכשיו, בדיוק.
ממליצה בחום. אז גם אנחנו עשינו את הספארי, היה כיף, היה נחמד. וחזרנו לעיר שקוראים לה ארושה, שזו עיירה קטנה יפהפייה, עיירה שממנה יוצאים להר הקילימנג'רו, ממנה יוצאים לכל הספארי למיניהם, יש עוד ערים שיוצאים ממנה, זה מקום מפגש כזה. ושם פגשתי לראשונה את המסאי, שזה שבט, שבט יפהפה, שבט מאוד מאוד מוכר, של גברים גבוהים ויפים,
שקופצים.
נשים פחות יפות וגברים קופצים. בארושה, הגברים בבוקר, הם מגיעים עם עצמות היפות, מלאים בחרוזים, יפים כל כך, הם פותחים שם את החנות שלהם ומוכרים לך את התכשיטים שלהם, לא יודעים מילה באנגלית, כך שאת לא יכולה to bargain על המחיר, זה המחיר כי אני לא דובר את השפה. בערב, כשהשמש שוקעת, קורה קסם, עצמות יורדות, הם שמים ליווייס, נעלי נייקי, מדברים באמריקאית, לא באנגלית, באמריקאית שוטפת, ומנסים להשכיב או למצוא איזו אהבה שתיקח אותם רחוק רחוק מטנזניה. אז אותם הכרתי ופגשתי. אחד מהם היה ג'ון, או בבוקר זה היה הקונגו, תבחרי איך תקראי לו. ואותו ג'ון, הקונגו, לא עזב אותי. כל הזמן הלך אחריי, לכל מקום, די שיגע אותי. הוא סיפר לי, אגב, על המסאי, הוא סיפר לי כל הגברים שמחפשים בתולה, שיקשיבו טוב, גבר שרוצה למצוא בתולה, הוא צריך להרוג אריה במו ידיו. אז אני בדקתי את הנושא,
okay.
תחקרתי היטב, וגיליתי okay. שזה היה נכון לפני 400 שנה. היום זה לא נכון, כי גם לא נשארו אריות וגם לא נשארו
בדיוק.
בתולות באפריקה.
כנראה.
אז היום זה כבר לא קורה. אותו הקונגו, ג'ון, גם סיפר לי, בלילה האחרון שלי בארושה, לקראת הנסיעה למלאווי, הוא סיפר לי שפה, בארושה, יש בחור אנגלי, קצת משוגע כמוך, הוא קרא לזה, שעשה והתחיל בדיוק כמוך, ולא הבנתי מה הוא רוצה, ושאלתי אותו, תגיד ג'ון, מה הבעיה? מה עשיתי? הוא אמר לי, את נמצאת פה כבר 5 ימים, מה את חושבת שאנחנו המקומיים לא רואים? רואים מה? מה עשיתי? אנחנו רואים היטב, שכל הזמן את מוצאת את אותם ילדי רחוב, הם קוראים להם שקופים, מסתובבת בין השקופים ואת מחלקת להם סוכריות, את מחלקת להם ביסקוויטים. אנחנו גם ראינו שהלכת למסעדה, שלמסעדה נכנסים רק אנשים לבנים, כי רק הם יכולים להרשות את זה לעצמם, והזמנתי ילדים יתומים לאכול איתך. אמרתי לו, נכון, אני עושה את זה כל הזמן, גם באוגנדה עשיתי את זה. הם רעבים, אין להם אמא ואבא, אתה יודע? זאת אומרת, כן, גם המשוגע הזה עשה את זה. הוא פה, על הגבעה, הוא הקים בית יתומים. אמרתי, יואו, אלוף, מה שקים בית יתומים? יואו, אני רוצה גם. וזהו. נכנס לי ג'וק, אני הולכת להציל את ילדי אפריקה, את כל ילדי אפריקה. את כולם אני הולכת להציל. בחמש בבוקר, עלינו אני ואוסנת על אוטובוס, זה כמו האוטובוס של פעם, זה הקבינה מקדימה ומאחורה משהו מקרטע, עם חלונות שבורים. נסיעה של 24 שעות לכיוון מלאווי, שעל מלאווי אני הולכת לספר. עלינו על האוטובוס, נסענו מעל 24 שעות, נסיעה מאוד מאוד קשה, אגב גמור, קסטה של קנדה בונגומן, שאני מאוד ממליצה להקשיב לו כי הוא מעולה. שזה מוזיקה קונגולזית רועשת, זה כמו המזרחית שלנו,
אבל זה בעוצמות.
בעוצמות, לא, זה משהו מיוחד, אני מטורפת על המוזיקה הזו. להתנגן בקסטה שנתקעת לפעמים, ואז היא מתהפכת וככה 24 שעות פול ווליום, כדי שהנהג לא ירדם. ואנחנו נוסעות פשוט בנופים, עוצרי נשימה יפהפיים, כשמדי פעם גם רואים זברה וג'ירפה ככה הולכת להם, למה לא?
בכיף,
כן. מה יש? כמו חתול. וזה היה מדהים. אני נוסעת, וכל הנסיעה הזו, אני רק חולמת בהקיץ, איך אני הולכת להציל את ילדי אפריקה. אני הולכת ללמד אותם להיות מדריכי טיולים, מדריכי ספארי. הם ייקחו את התיירים, וילמדו אותם, ויקחו אותם לכל מיני מקומות יפים, ויכירו להם את החיות, ויכירו את מה שהם מכירים, ויקבלו כסף, וזהו, הם ייצאו ממעגל העוני. לא, לא, זה לא מה שאני אעשה. אני אקים בית ספר למוזיקה ואומנות אפריקאית. זה הולך להיות שוס. הילדים ילמדו לנגן, לשיר, הם רי שרים יפה כל כך, הם ילמדו, ללמדו אותנו לרקוד. זה יהיה מדהים. אין, את כל ילדי אפריקה אני אציל. ואז אסנת אומרת לי, יראי תוש, מה אכלת בבוקר שגם אני אוכל? כי את לא מרידה את החיוך הזה, ואנחנו סובלות מותק, תורידי את החיוך. אני מקנה. אז החיוך לא ירד, והחלום הזה רק גדל וגדל. עד שהנסיעה נגמרה, וחזרתי להיות תיירת לכל דבר. שכחתי את החלום. הגעתי למדינה יפהפייה. הגעתי למדינה שיש בה אגם יותר ארוך מישראל.
וואו.
כל מי שטס לאפריקה.
אפשר לדמיין את זה.
אני מאוד ממליצה לטוס למלאווי, היא מדהימה. יש לה אגם יפהפה, ולא רק אגם יפהפה. כשאת שטה לך בסירה, את מגיעה לאי ולעוד אי. מהכפר שלנו את יכולה לשחות חצי שעה ולהגיע לאי יפהפה. טוב, לי לקח 50 דקות, כי אני עצלנית. אבל לאחרים לקח תמיד חצי שעה. בדרך כשאת שוחה לאי, את פוגשת את הדייגים. והם שואלים אותך מה תרצי לאכול כשתגיעי לאי, ואז את אומרת להם אני רוצה fish and chips please, אז כשאת מגיעה בשחייה כבר יש fish and chips מחכה לך, הכל נהדר, הכל נהדר, והם דייגים בדרך מספרים לך לאן לא לשחות כי יש היפופוטמים שם, עכשיו הם נמצאים פה, שם ראינו תנין אז כדאי לך לא לשחות לחלק הזה, כן, נהדר, אז גם כדאי להקשיב לדייגים כשאת שוחה. הגענו למקום היפהפה הזה, אני מדברת על מדינה שנחשבת בזמנו, אני לא יודעת היום איך מכנים אותה, אבל בזמנו היא נחשבה למדינה רביעית בעונייה בעולם, ומקום שני, קיבלו את הכבוד בנשאי איידס.
וואו, מדינה יחסית קטנה.
מדינה יחסית קטנה. אני מדברת על מדינה שהעוני שם הוא באמת כל כך כל כך חזק, ואנשים שם לא מפסיקים לחייך, לא מפסיקים לרקוד ולשמוח. אנשים שם כל כך חמים ואוהבים, והם יעשו הכל כדי שיהיה לך טוב. לא משנה איפה את נמצאת, באיזה מצב את. הם מאוד מאוד עוזרים אחד לשני, מאוד. זו מדינה מאוד בטוחה ומאוד ידידותית, למטייל ובכלל. הגענו לעיירה שקוראים לה נקאטה ביי, שם עצרנו, טיילנו באותו נקאטה ביי, נשארנו שבוע. מאוד נהננו. עשינו קורס צלילה, ובקורס צלילה היה איזה קטע שאני הילדה הטובה מבאר שבע, רוצה לסדר את הבלון אוויר כדי לצלול, והוא לימד אותנו איך משחקים עם הבלון אוויר, ואותם גברים אפריקאים מתקלחים ממש לידי ערומים, וזה היה קצת לא נעים. כי הם שם ואת, כן, כאילו אין לה להסתכל, הם מסביבי ערומים. אז אני ככה נבוכה, מסתכלת רק על הבלון, שמזמן כבר סיימתי לטפל בו, אבל אני בתוך הבלון, ואוסנת, תקשיבי, מה זה הדבר הזה? איפה הם מקפלים את זה בתחתונים? זה ענק, זה הרבה יותר גרוע מהשמוע, ואני אוסנת שקט. אומרת, מה שקט? מי מבין אותך? אני אומרת לה, ג'וליאן הזה נראה לי מחוייך מאוד, המנהל בית ספר, גלישה, מדריך שלנו. היא אומרת לי, הוא לא מבין? אז הלכתי לאשתו של מיסטר ג'וליאן, ושאלתי אותה אם ג'וליאן דובר עברית. אז אשתו עונה לי, אני מדברת קצת עברית.
לא, נכון.
ג'וליאן, קיבוץ ססה, כמה שנים, מדברת עברית, yeah, הוא יכול עוזר לך. הוא יכול לעזר לך, ג'וליאן. ואני תודה, אסנת, תודה רבה.
יופי, תודה.
כן. ואז הגענו לכפר שעליו אני מדברת, שעליו אני מספרת. כפר דייגים. קל מאוד לתאר אותו בדמיון, אם את סוגרת העיניים ומסתכלת על סיני. זה ממש סיני, רק שזה לא ים וזה אגם. ומאחורה, רק הרים הם בצבע ירוק. ירוק, ממש ירוק. ובאמצע יש לך כפר. כפר עם בקטות מבוץ וקש מלמעלה, בלי חשמל, בלי מים זורמים, מקלחת באגם, להסתובב עם הששיות. יש עונה שמגיעים ההיפופוטמים, שזה מאוד מאוד נחמד. כשאת נמצאת פשוט ומסתובבים סביבך היפופוטמים, הם מאוד מסוכנים.
עצומה.
היא עצומה ומאוד מאוד, מאוד מסוכנת. אבל למדנו איך לחיות איתם, ואפילו אני הרגשתי בטוח. פשוט ידעתי מה לעשות לידם. ושוב פעם, אנחנו תיירות לכל דבר. מאוד נהנות מהרעיון הזה של לטייל עם הששית, או להשתמש בירח. יש לו עוצמה ענקית לירח הזה כשאין אורות מסביב. זה מדהים. אין חשמל, את לומדת להתקלח באגם. בכפר הזה היה בר אחד. בבר הזה היה קנו, בתוך הקנו היה הרבה קרח. בתוך הקרח היו בירות חמות. לא רצו אף פעם להתקרר. ותמיד היה מין הבטריה של הרכב, זה היה החשמל ש... ניגן לנו את בוב מרלי שוב פעם קסטה שלא נגמרת, ומדי פעם תיירים היו מביאים איזושהי קסטה, זה היה הבר, זה היה המקום המפגש של התיירים, וככה הסתובבנו לנו שבוע ונהננו מאוד להיות בכפר המפנק הזה. בזמן שהתקלחתי, פגשתי את אותם שקופים שוב פעם, את ילדי הכפר, שבהמשך גיליתי שהם יתומים. ילדים מקסימים ומתוקים ושמחים, כבר כשהייתי תיירת, כבר בשבוע הזה, קניתי להם סבון ארוך ארוך וחתכתי אותו לחתיכות, והתחלנו להתקלח ביחד, אני והילדים. והתחלתי להכיר אותם, התחלתי ללמוד את השפה. הרמתי יד והם אמרו, מנג'ה, אוקיי, יד זו מנג'ה. הזזתי ראש, אמרו לי, מוטו, אוקיי, ראש זה מוטו. הראיתי להם את השיער היפה שלי, אמרו לי, ציצי. אמרתי להם, זה לא ציצי, אמרו לי, זה ציצי, טוב, שיהיה ציצי. ככה למדתי התחלתי ללמוד את השפה. לאחר שבוע, צריך להמשיך, יש סדר יום, צריך להמשיך הלאה, אנחנו רוצות להגיע לדרום אפריקה.
הכיוון היה דרום אפריקה.
הכיוון היה לרדת, כן, לדרום אפריקה. אמרתי לאוסנת שאני מאוד מאוד רוצה לעבור ולטפס על הר המולנג'י, כי ככה צריך, כי ככה עושים כולם, ואני מאוד מאוד אוהבת לטפס על הרים. אוסנת אמרה לי, תקשיבי לי, מתוקה. את זוכרת את הר הרואנזורי שטיפסנו באוגנדה? אני מציתי, לא נשארו לי ציפורניים ארוכות יותר, שברתי הכל. יש פה ניו זילנדי, מה זה חתיך? אני נשארת פה, מחפשי איזה פרייר, שיתפס איתך על הרים, וניפגש כאן עוד שבוע, כשתחזרי, נמשיך לדרום אפריקה, מה שרצינו, זימבבואה, נמשיך לטייל. אז מצאתי בחור מקסים, אני זוכרת שקוראים לו שי, פגשתי אותו, החלטנו שאנחנו יחדיו נטפס על הר המולנג'י, נפגשנו בארבע וחצי בבוקר, ככה נפגשים, וחיכינו לרכב פיק-אפ, שזה מין המונית של הכפר. חיכינו כמה שעות, הגיע הרכב הפיק-אפ הראשון הפנוי. עלינו, אנחנו, ביחד עם השקי כמח שהיה עם האנשים, ביחד עם הדגים היבשים שעלו גם יחד, והם, והיינו סך הכל 11 איש במכונית. התחלנו לנסוע... באותה תקופה, בהתחלה, זה דווקא היה לי מאוד מעניין, ככה להרגיש אפריקאית, זה היה ממש נחמד. יצאנו מהכפר, נסענו אולי 7 דקות, ממש עוד לא הגענו לירח הראשונה. הנופים יפהפיים, באמת, מדהימים. ופתאום הרכב, במקום להמשיך שמאלה, סטה ימינה, עלה על גבעה, והתהפך. רק כשהוא התהפך, הרכב אף לתהום. אף אחד לא מת. אף אחד לא נפצע קשה. זה נס מטורף. גם האנשים, גם הבן אדם שישב באמצע, היו 3 בקבינה. איך הבן אדם שישב באמצע הספיק לקפוץ, זה ממש נס. אין לי מושג איך הוא הספיק לקפוץ. אז לא באמת קרה משהו, אבל הבהלה, להסתכל על הרכב שהוא מרוסק לחלוטין בתהום, באמצע שום מקום, הוא זה שגרם לבהלה של המקומיים. ואז פתאום מגיע הרכב, 4x4, בצבע כחול יפה יפה. נקי. אישה לבנה יושבת בתוך הרכב לכיוון הכפר. עכשיו, בזמן הזה שאני מצילה את חייהם בלשים יוד על הפצעים שלהם, בלי לנקות את הפצעים אפילו, חלק מהאנשים התחילו דרך השדות לחזור לכפר, לרוץ חזרה לכפר. ואז מגיעה אותה אישה לבנה, פותחת את החלון ואומרת לי, את והלבן, בואו. תיכנסו לרכב, אני אקח אתכם למרפאה בכפר. אז אני אומרת לה, תקשיבי, יש כמה שפצועים הרבה יותר מאיתנו, צריך את הילד, צריך את האישה, צריך... היא עוצרת אותי ואומרת לי, במבטא דרום אפריקאי כבד, קושי ייכנס לאוטו שלי ועוד מדמם, טפו, ויורקת יריקה מהחלון.
וואו.
עכשיו, אני גדלתי בבאר שבע. אני יודעת לקלל. ולהעביר את זה, לסחרן את זה לאנגלית, לקח לי קצת כמה שניות. אני כל כך נפגעתי, זו פעם הראשונה שהבנתי מה זו גזענות.
בצורה ישירה, כל כך
תהיו פייס, כמו שאומר. בצורה ישירה והיא פגעה בי. אני הרגשתי כמוהם פתאום. אני כל כך נעלבתי. ולפני שהגבתי, המקומים נתנו לי חיבוק ואמרו, תעלי, הלבנה שמטיילת איתך, תשמע מאותם אנשים שרצו לכפר, שקרה לך משהו, והם יספרו סיפורים קשים והיא תיבהל. עד והלבן, תיכנסו, אנחנו נסתדר. אני הקשבתי להם. עליתי לכפר, נסענו כמה דקות כשאני מסתכלת עליה בשנאה רבה. כשאנחנו מגיעים לכפר תוך באמת 5 דקות נסיעה נוספות, אני מדברת איתך על מאות אנשים רצים אחרי הרכב, וצועקים זיקום או מאדם, שזה תודה גברת. וכשאני יורדת מהרכב, המולה סביבי במעגלים, הנשים מתחילות לרקוד ולנענע את הטוסיק, ולקפץ, ופתאום, כמו אלה, אני מתיישבת, וסביבי מגשים של אורז ואוף, זה היה מאוד מרגש, לא הבנתי מה הם רוצים ממני, והם כל יום, thank you madam, זיקום או madam, שרים סביבי, מתחילים לרקוד, זה היה מדהים, ואני רק חושבת, אסנת תוציא את המצלמה, אסנת תוציא את המצלמה, אז היא לא הוציאה, כי היא הייתה עמומה, גם היא, וכשכל הסיפור נגמר וכולם הלכנו הביתה, גיליתי ש... וואו, כואב לי הגב. ממש כואב לי הגב.
זה ריקושטים של אחרי.
כן. אני אומרת לה, אסנת, תקשיבי, ממש ממש כואב לי הגב, מה אנחנו עושות? אז היא אומרת, זוכרת שכשחזרת, אמרת לי שצריך למצוא רופא לילד ולאישה שכן נפצעו? אז זהו, שאין מרפאה בכפר. מה זה אין מרפאה? יש פה 12,000 איש. את מתבלבלת. לא, אין מרפאה בכפר, ויש מרפאה ליד, נסיעה של חצי שעה, 40 דקות נסיעה מהכפר. הם הסבירו לי שלא כדאי לנו לנסוע למרפאה הזו, כי יש שם קרית, ובגלל שאין להם כסף, אז הם לוקחים את המחטים שהם משתמשים, והם מחטים אותם עם אש או אלכוהול, והם חזירים את זה לקרית. אז אולי לא ניסה לשם מריטוש. אמרתי לה, לא ניסה לשם, אז מה עושים? זאת אומרת, דאגתי להכל. הבאתי לך רופא גרמני. מגיע תייר גרמני, מסריח מאלכוהול, בקושי עומד, שיקור בטירוף. נותן לי איזה צ'פחה בגב ואומר, תראי, לא הייתי ממליץ לך לנסוע לבתי חולים כאן, כי באמת, לא מתאים. תשארי חודש בכפר, ואם יחב, תיסעי לישראל, כי אין פה איך לצלם לך באמת את הגב, לראות מה קורה שם. ואם לא יחב, אז תמשיכו לטייל. זו הייתה מתנה. פתאום אני לא צריכה לרוץ ולעשות וי
על כל האתרים וכל הדברים.
כן, כמו שכולם. פתאום נפתח עולם.
משהו נרגע.
לחלוטין. בבוקר התחלתי לחפש את אותם פצועים ולבקר אותם, ולהביא להם אוכל ותה הביתה. ופתאום נפתחה אפריקה. פתאום כבר לא תיירים, ופתאום אני כבר... פתאום הם נותנים לי להיכנס לבתים שלהם, וזה לא הבית התיירותי שנכנס ומצלמים ויוצאים. אני רואה שיש להם בבית, מחצלת וסק של קמח תירס. זה הכל. זה מה שיש להם בבית. הם ישנים בחוץ, ויש להם את החדר הקטן הזה, וזה מה שיש להם. פתאום אפריקה, אני מתחילה להכיר אותה, את האנשים. לאט לאט אני יותר ויותר מכירה את הילדים בחודש הזה. יותר ויותר אני לומדת את השפה. יש לי את זה עם שפות. אחרי, לא בחודש, אבל אחרי כמה חודשים... כשאני דוברת, מה זה שוטף? יודעת איזה כמה משפטים ומשתמשת במשפטים האלה בכל עבר. הלכתי לי ברחוב, מרוצה מהחיים. כולם, איליטי, איליטי, מולי בואנג'י, מה שלומך? זה השם שלי, איליטי, לא עירית. דיליבוינו, קיינו. אני גיבורה, אני יודעת להגיד משפט שלם. אני בסדר, תודה ואתה. וככה אני הולכת לי ברחוב, וסקנה אחת יושבת בכניסה לבית, ואוכלת את הארוחה שלה, שזה אנסימה. שזה כמו הממליגה אצלנו.
אוקיי.
אז רק קמח תירס לבן, עם תוספת ממש חסרת טעם ותפלה, אבל זה מה שהם אוכלים. אז היא מזמינה אותי לאכול איתה, משהו תרבותי, שהם מזמינים אחד את השני. קריבו, היא אומרת לי. ואני במקום להגיד לה, זיקומו, תודה, דקוטה, אני מלאה, אמרתי לה, תסלחי לי, כן? זיקומה, אבל אני מה זה צריכה גבר עכשיו?
טעות קטנה.
במקום דקותה אמרתי דטותה, זה באמת, זה דומה. גם לא ידעתי מה זה, זה יצא בלי כוונה, אבל זה מה ש... זה היה הפירוש. אז ככה באמת למדתי עם הילדים את השפה.
עושים טיול עם עינב לנדאו. עושים טיול עם עינב לנדאו.
כשלמדתי את השפה, התחלנו לאט לאט לדבר אחד עם השני, והבנתי מה זה באמת יתומים. וואו, הם באמת יתומים, באמת אין להם אמא ואבא. הם גרים בכל מיני בתים. היו ילדים שסיפרו לי שבאמצע הלילה הם עוצמים חזק חזק את העיניים, עד שהן כואבות ומנסים להיזכר איך אמא נראית. והם לא מצליחים.
היתמות היא בגלל האיידס.
בגלל המחלת האיידס, כן. איידס ומלאריה לרוב.
זה השילוב ביניהם.
לרוב זה השילוב. הילדים היו מספרים לי שהם חופרים, כשלא רואים אותם, חופרים בור בחול, ואז את כל הכעס והעצב הם צועקים לתוך הבור, ואמרתי להם, וואו, בטח לומדים על זה בפסיכולוגיה, בטח יש כל מיני מטפלים שלוקחים את הרעיון הזה, וגם הם גילו והם חושבים שזה שלהם, אבל זה בכלל שלכם. הילדים האלה סיפרו לי שבאמצע הלילה, קשה להם להירדם, לא כי הם מתגעגעים לאמא ואבא, כי הם רעבים, כי הם פשוט רעבים. ואז הבנתי שפה נעצר הטיול שלי. אבל לא עצרתי אותו. ואז צ'קוויה עצר הכל. הפירוש של השם צ'קוויה זה עשיר בעין. צ'קוויה היה ילד יתום מאמא ואבא. ילד בן 6 שנראה כמו בן 3-4. ילד נפוח בבטן, בפנים. הוא פשוט נפוח. אני לא יודעת במה הוא חולה, אבל הוא נפוח. לצ'קוויה לא היה חיוך. היה לו פוקר פייס. וכל מילה, משפט שיצא מהילד הזה, אנחנו כמעט פיפי מתחנונים מרוב צחוק. הוא היה ילד קורע מצחוק, עם פרצוף פוקר. קראתי לו איור, מפועדו, ואת מכירה את החמור, איה?
כן, איה.
הוא היה פשוט איה. הוא היה פשוט איה, הוא היה קורע אותנו מצחוק, גם את הילדים. ומאוד מאוד אהבתי את צ'קוויה. צ'קוויה היה חלש ולא יכל ללכת הרבה. כשהוא לא יכל ללכת ויצאתי עם הילדים לטיולים, הם היו לוקחים אותו על הגב, ותמיד היה איתנו. לצ'קוויה לא היו נעליים, ולרוב לא היו נעליים, אבל ראיתי שהרגליים שלו מאוד רכות ומלאות בפצעים. אז קניתי לו זוג נעליים. אבל הרגליים שלו היו כל כך, זה היה המידה שלו, אבל הרגליים שלו היו כל כך צרות, שהנעליים נפלו לו. הוא לא יכל לנעול אותם, כי הוא היה כל כך רזה. אז הוא היה לוקח את הנעליים שלו, ותמיד ראיתי אותו שהנעליים שלו על הגב קשורות כמו תינוק, והוא היה מקלח את הנעליים שלו כל יום באגם, ונותן לנעליים שלו לאכול. והנעליים שלו היו התינוק שלו. הוא מאוד אהב את הנעליים שלו, רק שהם אף פעם לא היו על הרגליים של צ'קוויה.
על הרגליים, ממש.
אני מאוד אהבתי את צ'קוויה. בחודש הזה שנשארתי בכפר, שכרתי בית מבוץ וקש מלמעלה. במקרה זה היה ליד הבית שצ'קוויה גר בו. באחד הלילות לא הצלחתי להירדם כי היה לי ממש חם, וצ'קוויה הציק לי. כל הלילה הוא צעק מביתו. ג'אלה, ג'אלה, בכל מנוטוני מעצבן. ואני במחשבה שלי, שתוק כבר צ'קוויה, אני אביא לך עוד מעט מחוות בראש, שתוק כבר, די. כשקמתי בבוקר, צ'קוויה לא התעורר. פירוש השם, המילה ג'אלה, זה רעב. אני לא חושבת שצ'קוויה מת מרעב, אני בטוחה שהוא מת מהמחלה, כנראה, ממחלת האיידס, כי מזה ההורים מתו. אבל שם עצרתי הכל. הודעתי לאוסנת שהחודש הזה לא ייגמר, ושאני נשארת בכפר. אוסנת המשיכה להמשיכה לטייל.
אז למעשה את נשארת לבד בכפר?
אני נשארתי לבד בכפר.
היית הלבנה היחידה?
לא, היו תיירים, היו תיירים שבאו הלכו. והתחלתי לתת לילדים אוכל. מה זה אוכל? קניתי בכל יום לחם שחילקתי אותו ללחמניות שקראנו לזה סקונו, מהמילה סקון, סקונס. וכל יום בישלתי להם בגלון גדול תה והמון סוכר, כי האמנתי שסוכר זה מאוד בריא, שיעשה להם כוח, וזה מה שיכולתי תכלס. ובכל יום, כל ילד היה מביא כוס וחתיכת מקל כדי שאני אוכל לבשל את התה.
בשביל האש, למעשה.
בשביל האש, כן. אין גז. המצא אותי אישה מבוגרת, שעד היום היא נחשבת האמא השחורה שלי. האמא הלבנה שלי אפילו הגיעה לבקר אותה.
וואו.
הן חברות טובות, כן.
מדהים.
והאמא השחורה ש... אימצה אותי, הייתה מביאה באמת את העצים ולא את החתיכות מקל הקטנות שהילדים היו מביאים. והיא התנדבה להכין כל יום לילדים את האוכל, את התה. בכל פעם כשאנחנו מכינים את התה, עד שהתה הזה מוכן, הייתי מבקשת מהילדים לרוץ ולהביא חתיכות נייר. תמצאו נייר, אין פחים בכפר, אז יש המון נייר. וגם הבירה המקומית שעשויה מצ'יבוקו, שזה דייסת תירס עם המון המון אלכוהול, זה גם עשוי כמו חלב אצלנו מקרטון, שם זה עשוי מקרטון. אז זה זרוק ברחובות ויש המון קרטון, אז הם היו מביאים את הצ'יבוקו הריקים, ועל הנייר הלבן הייתי כותבת להם שאלות. הם היו עונים לי על השאלות, וזה היה מדהים. היו יתומים שמגיעים בכיתה ב' בגיל 8 בערך, שאני נותנת להם שאלות, אפילו לוח כפל, ופותרים. רגיל, כמו אצלנו. היו בעיקר בנות, שגם אולי בנות 11-12, שאני צריכה ללמד אותן איך כותבים את הספרה 1-2, איך כותבים ABC, כי אין להן מושג, הן לעולם לא היו בבית ספר. אותן ילדות, ברגע שהן מתייתמות, הן צריכות למצוא משפחה. הרבה מספרים על מדונה ועל הילדים שהיא ימצאה מבית יתומים. נכון. במלאוי אין הרבה בתי יתומים. זה כמעט לא קיים. במלאוי המשפחות מאמצות את הילדים.
זאת אומרת, המשפחה מורחבת?
לא תמיד.
לא תמיד?
לא תמיד. זה גם לא תמיד נקי כל כך כמו שזה נשמע. כן. הרבה פעמים האחות, אח, מאמצים את הילדים, נכון, והמשפחה מורחבת. אבל הרבה פעמים זה הרבה יותר מלוכלך. הרבה פעמים הילדה צריכה, הילדה הבוגרת או הילד הבוגר, צריכים להצדיק את המחיה שלהם מאותה משפחה. ואז הם ישכבו עם דוד, אם זה הילד או הילדה, יקבלו את המחלה. אם הילדה כבר בשלה, אז היא גם תיכנס להיריון. ואם הם לא ישכבו עם דוד, הם צריכים למצוא שוגר דאדי. הם צריכים לחפש שוגר דאדי שלא מביא כסף אפילו. אפילו מספיק לסקית של אורז, סקית של קמח תירס להכין את הנסימה שלהם, וזה מספיק. וזה מקובל, זה כולם עושים, וזה סודי, אף אחד לא מדבר על זה, אבל כולם עושים את זה. הנשים לעומת זאת, אם אישה ימצא את הילדים של אחותה או אחיה שנפטרו, פתאום יש לה 12 ילדים.
וואו.
הבעל... אין לו מה לעשות, הוא לא הולך להישאר עם כל הבלגן הזה, עם כל הוג'רס הזה, אז הוא הולך לדוג, והוא לעולם לא חוזר, ולא כי הוא טבע, הוא פשוט מגיע לכפר אחר, מוצא לו ילדה בת 12 חדשה, 13, ומקים משפחה חדשה, מה הוא צריך את הבלגן? או שגם לא מקים, פשוט מפרה את זרעיו איפה שהוא רוצה, כי הוא גבר, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. ואותה אישה נשארת עם 12-13 ילדים, מה היא תעשה איתם? מה היא הולכת לעשות? איפה יהיה כסף לאוכל? אז אין ברירה. בבוקר הן לובשות את הצ'יטנג'ה, שזה הסארי, הסרנג הזה שהן שמות מעל החצאית, ובערב הסארי הזה נתלה להן בכניסה לבית, והגבר יודע שהילדים נרדמו והוא יכול להיכנס. הוא מגיע עם שקית של אורס או קמח תירס ועושה מה שעושה. הרבה פעמים הנשים הללו נאנסות בצורה מאוד מאוד קשה, ושוב פעם איידס, ושוב פעם עוד הריון, וככה זה ממשיך.
כמו מעגל כזה.
כמו מעגל מזעזע, כמו גם מעגל מזעזע. ולאישה אין שום כוח, אין שום מילה לדבר.
אז תודה לעירית על למעשה חלקו הראשון של הרעיון איתה. אנחנו, כל החלק המעניין של בעצם הקמת בית היתומים והקשר המדהים שיצרה עם אותם יתומים, אנחנו נשמע בחלק הבא. ניתן כמובן להשיג את עירית להרצאות מרתקות על אפריקה ועל המסע שלה בעמוד הפייסבוק שלה, הרצאות הליבה החם של אפריקה. שם תוכלו ליצור קשר עם עירית או באימייל. זה אילית עם עותק, כך קראו לה באפריקה, זה ilitimotek@gmail.com. השנה היא 1954, אל חיפה מגיעה ממרסי אוניית חיל הים. לכל צפירתם של כלי שיט קטנים וגדולים ומתחי כבוד, על האונייה הובו אחר כבוד ארונותיהם של הברון בנימין דה רוטשילד, ורעייתו הברונית עדה דה רוטשילד, לקבורה ממלכתית 20 שנה לאחר מותם. אחר שהוצבו ארונותיהם ברחבת עיריית חיפה, הועברו לקבורה בטקס הלוויה אל רמת הנדיב. בלוויה נכחו נשיא המדינה יצחק בן צבי, ראש הממשלה משה שרת, שרים ואישי ציבור רבים. נציגים מ-44 יישובים שהוקמו ביוזמת הברון או נתמכו על ידו, ככה מאוד יפה, באו עם סקיות ובהם אדמת היישוב והתמינו אותם ביחד עם ארונות הקבורה. למעשה עולות שתי שאלות. אחת, מדוע נבחרה דווקא רמת הנדיב למקום קבורתו של הברון דה רוטשילד? ולמה זה קרה 20 שנה אחרי שהם נפטרו? אז מסתבר שהברון ביקש בצוואתו להיקבר כאן, בזיכרון יעקב. ואחד מהאזורים שבאמת הכי צפופים מבחינת המקומות שבהם הוא תרם וייסד.
והוא ביקש שהמקום לא יהיה מקום של עצבות, למקום שאנשים יוכלו לבוא וליהנות ולבלות ולהתרשם. אז הוחלט עוד בשנת 1937, שכאן באזור רמת הנדיב, תוקם אחוזת הקבר, והגיע ג'יימס, בנו של הברון, ורעייתו דורותי, הוא פנו לכל מיני אדריכלי נוף, אדריכלים, והעבודה התחילה. העבודה קצת נעצרה, היה קצת מלחמת העולם השנייה, ומלחמת השחרור, ודברים שככה הפריעו בהקמת הגנים, ורק בשנת 1954, הגן היה מוכן, ולכן הארונות הגיעו רק בשנה הזאת, 20 שנה אחרי שהברון נפטר. אז כיום, אני בטוחה שרבים מכם מכירים את גני הנדיב. הקבר עצמו של הברון והברונית נמצאים בתוך מערה, במרכז הגן. אל הקבר מובילים שבילים מקסימים שעוברים בין גני נושא כאלה ואחרים. יש גן ורדים, ויש גן ריחות, ויש גן דקלים, ויש גן מפלים. וזה הכל מאוד מטופח, מאוד יוצא דופן בנוף הארץ ישראלי. והכניסה היא חינם. עד היום הברון, השלט של הברון דרוטשילד והמשפחה ממשיכים לתחזק את המקום. צריך רק לשים לב לשעות הפתיחה, כי הגנים פתוחים עד ארבע, אבל זה באמת מקום קסום ומיוחד לטייל בו, וזה גם מקום שמאוד כיף לחזור אליו. זאת אומרת, מי שמכם כבר ביקר והיה, אני ממליצה תמיד ככה לחזור, זה מקום שמאוד מאוד כיף לבלות בו. ועוד אנקדוטה קטנה, ברחבת הכניסה, אם אתם תשימו לב, יש חמש ארוגות דשא, מאורחות, שלמעשה מסמלות את חמשת בניו של הברון, שזה אנשל, שלמה, קלמה, נתן וג'יימס. אבל תתפלו, הגנים הם רק ההתחלה בביקור שלנו ברמת הנדיב, יש עוד המון המון מה לראות. נתחיל בזה שנכון, הגנים הם באמת מאוד מאוד יפים, אבל יש כללי התנהגות מאוד קשוחים. נתחיל בזה שאסור לדרוך על הדשא, לא מומלץ, ואני חושבת שאפילו אסור לאכול בגנים. בכל מקרה, את כל ההיפר-אקטיביים הקטנים, אפשר לקחת לפארק, שהוא ממש צמוד לגנים. יש פארק שעשועים מאוד יפה וככה מטופח. גם עם שולחנות, אפשר לעשות שם פיקניק נחמד. בקיצור, זה יכול להיות סיום ככה להוצאת מרץ אחרי הביקור בגן. אבל היינו בפארק, היינו בגן, עשינו פיקניק, מה לגבי איזה טיול? אז ברמת הנדיב עצמה יש כמה מסלולים. אני ממליצה על מסלול משפחתי, כיפי במיוחד, במיוחד שאפשר לשכשך קצת במים, וזו אטרקציה כמובן לילדים, כפי שכולנו יודעים. אז הטיול אין צור למעשה טיול מושלם ממשפחות, כי רמת הקושי היא קלה, 2.5 קילומטר סך הכל. יש גם מעיין, גם נוף, גם נקבת מים, גם עתיקות, הוא גם מעגלי, וקיצור, מה צריך יותר מזה? אז יש יציאה ראשית לכל הטיולים, אנחנו נבחר במסלול הכחול, ופשוט נלך לאורכו, אפשר גם לקחת מפה מהמרכז מבקרים, ככה שתוכלו במקרה שתתבלבלו, למרות שבאמת זה טיול מאוד פשוט, והסימונים הם מאוד ברורים. כמו שאמרנו, אנחנו ממשיכים ככה לתוך החורשה, עד שמגיעים לבית מרחץ עתיק ונקבת מים, וככה שם תמיד יש עצירה חביבה, הילדים זוחלים ככה בתוך הנקבע, קצת משכשכים במים, יש הסברים גם על בית המרחץ, שווה לעצור, קצת ככה לקרוא, יש איזושהי בריכה, בדרך כלל היא קצת מאופשת, אז אני לא הייתי סומכת עליה יותר מדי, והדרך חזרה היא במסלול טיפה שונה, ויוצרת במין קשת שהייתה חלק ממבנה עתיק, מקום מעולה לתמונות, כי זה ככה גם משקיף על כל הנוף, מקסים. צריך לקחת בחשבון שאין הרבה צל לאורך הטיול, זאת אומרת, אם זה יום מאוד מאוד חם, אז עדיף לעשות את זה או לקראת שעת אחר הצהריים, או מוקדם בבוקר, או פשוט לבחור יום שוק ככה נעים, אבל הטיול באמת כיפי ומומלץ. ומעבר לזה, בכלל, בכל האזור של הגנים, יש המון פעילויות לילדים, יש גם סרט, יש הרבה פעמים פעילויות של טיבוע של ציפורים, ויצירה, וטיולי הששיות, ובקיצור, מאוד שווה להתעדכן באתר ולראות ככה מה עומד על הפרק. רגע, טיילנו, בילינו, אני מרגישה שהרעב כבר מתחיל להתחזק, וגם בגזרה הזאת יש הרבה אופציות. סמוך יש את המסעדה של דוריס קצבים, יש שם בורגריה מאוד טובה ככה בתחנה דלק ליד, וכמובן שלל של מסעדות בזיכרון יעקב הסמוכה, בכלל כל המדרחוב של זיכרון, גלידה מעולה, בקיצור מומלץ. מעבר לזה שבאמת, כמו שאמרתי, זה אזור שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת, וגם יש עוד כל כך הרבה מה לעשות שם, יש לי תחושה שעוד נחזור ונספר על האזור, יש עוד מעיינות, ויש את נקבת מי קדם, וגנים, ועוד טיולים, כל המקומות מופיעים באפליקציה למשפחות Easy Going Family, בסוף כל טיול באפליקציה יש כפתור שנקרא עוד בסביבה. ושם אתם תוכלו לגלות עוד המון אופציות לבילוי באזור, ככה שמומלץ. לינק להורדת האפליקציה, וגם לינק כמובן לדף הפייסבוק של עירית רבינוביץ' המקסימה שהתארחה אצלנו פה בפודקאסט, תוכלו למצוא בעמוד של הפודקאסט עושים טיול, באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com, וכמובן בעמוד הפייסבוק של עושים היסטוריה. אז זהו להפעם, אנחנו ניפגש בפרק הבא עם החלק השני של אפריקה, ועוד המלצות כמובן נהדרות לטיול בארץ. נתראה, להתראות.
עושים טיול עם עינב לנדאו.